לפרידה.
כן, ודאי. מה ראינו בפעם הקודמת? בפעם הקודמת ראינו, היום אולי נסיים ככה את זה 10 דקות מוקדם, כי אני צריך לנסוע. בפעם הקודמת ראינו את הלידה של שמשון. הבנו שהלידה של שמשון הוא סיפור מכונן. כלומר שיש פה מעבר ללידה, לסיפור הלידה, יש פה סיפור שהוא התרמה. כלומר הוא מכין אותנו לכל סיפורי שמשון, לכל ארבעת הפרקים של סיפורי שמשון, ויותר מזה זה סיפור על הדור. סיפור על הדור, הדור עקר, הדור לא מצליח להוליד מנהיג. אין. מלאך השם מוליד מנהיג בדור. אז זה מה שראינו בפעם הקודמת. ומעבר לכך, דיברנו על זה שיש לשמשון שני מקורות כוח. יש לו את מקור הכוח מאמא שלו ומקור הכוח מאבא שלו. מקור הכוח מאמא שלו זה מקור הכוח הנפעל. ששמשון נפעל על ידי הקדוש ברוך הוא לא מודע לדבר. כן? כמו שהאימא שלו, כמו אימא שלו שהיא לא מודעת או לא מכילה את השליחות שלו. כן? ולכן היא לא מספרת את זה, כן? היא לא מספרת, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים, היא לא מספרת את זה לאבא, כי היא פשוט לא מכילה את התוכן הזה. והמקור כוח השני של שמשון זה אבא שלו. אבא שלו זה מקור הכוח שמבין שיש פה שליחות. מה נעשה לנער היולד? משפט הנער הוא מעשה. זה מקור הכוח האקטיבי, הפנייה אל הקדוש ברוך הוא, הפועל. אז אלה שני מקורות הכוח של שמשון. אחד, הפועל, והשני הנפעל. האמא והאבא. הפרק מסתיים, פרק י"ג מסתיים. ותלד האישה, ותלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם, שאנחנו לא יודעים מה זה ויברכהו השם, אבל זה מתקשר לנו עם כל מיני ביטויים, כמו אצל יעקב אבינו, יש אצל יצחק, אצל שמשון הרבה ביטויים מהאבות, עוד נחזור את זה אולי לא השבוע, אבל שבוע הבא, ביטויים דווקא מתקופת האבות שחוזרים אצל שמשון. ויגדל הנער ויברכהו אדוני, ותחל רוח אדוני לפעמו במחנה דן בין צורע ובין אשתאול. אז כבר דיברנו על המושג הזה, מחנה דן, צורע ואשתאול במחנת יהודה, מחנה דן, דיברנו על מחנה הפליטים של שבט הדני, כן, שבט דן שעדיין אין לו נחלה. ותחל רוח השם לפעמו. מעבר לפשט, כן, שרוח, שיש לו רוח השם, ואצל כל אדם, אצל כל שופט, זה בא לידי ביטוי בצורה אחרת, ותחל רוח השם לפעמו, אז חז"ל אומרים לפעמו מלשון פעמון, משקשקשת לפניו כזוג, ככה כתוב, זוג זה פעמון בערבית, כן. אז ככה חז"ל מבינים, כלומר שהקדוש, כביכול רוח השם פועלת דרכו, שזה קשור גם לדברים שאמרנו, בפשט אני חושב שהכוונה לפעמו, כמו שאנחנו מבינים, כלומר, חז"ל מבינים לפעמו מלשון שהיא שמה את פעמה, והיא מנחה את הצעדים שלו, מלשון פעמי רגליכם, כן, הפעמים, פעמים צעדים. ככה זה מה שדורשים חז"ל. אבל ייתכן שעוד מאוד, שהכוונה גם מלשון לפעמים, כפעם בפעם, עוד נראה את הביטויים האלה אצל שמשון, שמופיעים כפעם בפעם, אבוא הפעם, כן, רק הפעם הזה, נראה, כלומר פעם זה, לפעמו זה אומר שרוח השם כמו דופק. פועמת בו, אבל לא תמיד היא מופיעה. היא מופיעה, נעלמת. ואז אנחנו פרק י' ד' פסוק א'. נקרא קצת את הפרק, נשאל את כל השאלות, פרק מאוד מעניין. אחד הפרקים היפים באמת שיש פה בסיפור. וירד שמשון תמנתה. וירד אישה בתמנתה מבנות פלישתים. טוב, וירד, יש פה את העניין של הירידה. מן הסתם זה גם ירידה גיאוגרפית, אבל, כן, ויש פה כנראה גם איזשהו ביטוי. גם לירידה הרוחנית שיש כאן, וירא אישה בתמנתה מבנות פלישתים, וכבר אנחנו נזכרים שהוא לא הראשון שיורד לתמנה ויש סיפור עם אישה. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. אז הפסוק הזה מתחיל בויעל ויגד לאביו ולאמו, וזה בעצם הפעם כמעט האחרונה שנפגוש ויעל אצל שמשון. נפגוש אצלו הרבה וירד, ויעל כאן, וכשמעלים את הגופה שלו אחרי שהוא נפל, כן, נהרג משם עם כל הסיפור שהוא הפיל על עצמו את את המקדש הפלישתי. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנת המנות פלישתים, אתה קחו אותה לי לאישה, ויאמר לו אביו ואמו. ויאמר לו אביו ואמו, אתם שומעים שהאבא הוא הדומיננטי, כן? כמו ותדבר מרים ומשה ואהרון, כן? או ותשר דבורה וברק. אז ברק, אמרו, דבורה היא הדומיננטית, כן? ותשר דבורה וברק. ותדבר מרים ואהרון ומשה. מרים היא מדבר. אז פה, ויאמר לו אביו ואמו, אבא שלו אומר לו. האם לבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים, והנה ראיה למה שאמרתי עכשיו, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. כן, אז הדו שיח הוא בין שמשון לאבא שלו, נכון? שגם אמא שלו, אבל אבא שלו הוא האקטיבי בסיפור, זה שבעצם מנסה לעצור אותו, למנוע, אבא שלו אולי שמודע לשליחות, אמא שלו היא הנפעלת, כמו שאמרנו בסיפור, אפילו לא מנסה למנוע את זה. אז היא ישרה בעיניי, וחזל אמרו, מכאן ששמשון הלך אחר עיניו, לפיכך לקה בעיניו. בסוף אמר. ואביו, והעניין הזה של הראייה בעיניים חוזר הרבה בסיפור השמשון. ואביו ואמו לא ידעו כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. יש פה כמה דברים להבין. דבר ראשון, טוענה מלשון והאלוהים עינה לידו. כלומר, כיוון את זה שזה יצא ככה, וכי טוענה הוא מבקש, כלומר הוא מבקש את התירוץ, את טוענה להילחם בפלישתים. על מי נאמר כי טוענה הוא מבקש? מי זה הוא? מי הוא? הוא מבקש. נקרא עוד פעם את הפסוק. ואבי ואמו לא ידעו כי מאדוני היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים.
זה השם או שמשון?
נכון, זה ידעו משמעי. כי טוענה הוא מבקש כי מהשם היא, כי טוענה הוא השם מבקש מפלישתים, או שמשון, כן? ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם, כי טוענה הוא, הכוונה שמשון מבקש מפלישתים. אז מה התשובה? מה התשובה האמיתית? אני חושב שגם וגם. גם וגם. ובכוונה זה כתוב ככה. כלומר, מצד אמא שלו, כן? הקדוש ברוך הוא פועל דרכו, הוא בכלל לא מודע, כן? הקדוש ברוך הוא מבקש טוענה מפלישתים, אבל הוא כלי ביד הקדוש ברוך הוא. זה כוח האמא שלו, להיות נפעל בידי הקדוש ברוך הוא. מצד אבא שלו, זה הכוח האקטיבי של השליחות, כן? ולכן זה, ואביו ואימו לא ידעו, ואז משפט שהוא דו משמעי באמת. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. למה צריך להגיד שבעת ההיא פלישתים מושלים בישראל?
למה
הוא צריך לבקש איזה טוענה? כן, אני חושב אפילו לחזק את מה שאתם רואים, קצת עוד יותר. בדרך כלל, כשאדם לוקח אישה מעם זר, או כן, אנחנו מכירים את זה בייחוד אצל מלאכים, מי לוקח את האישה כלומר, החזק לוקח מהחלש את האישה. כן, תזכרו בשכם, בסיפור שכם ושמעון ולוי. בסיפור שלמה עם בת פרעה. אפילו היום, כן, אפילו היום, כן, לוקחים, העניין הזה של לקחת נשים ממה זה, אז החזק לוקח מהחלש את הנשים שלו. כן, ודעש. כן, זה, כלומר, בעת ההיא פלישתים מושלים מישראל, אז זה מסביר לנו את הסיפור, שכששמשון הולך לקחת אישה מפלישתים, זה נגד הכיוון, נגד הזרם. הזרם הוא שפלישתים מושלים בישראל, ושמשון הולך לקחת אישה מבנות פלישתים.
זה ממש הוא כאילו לא סתם על מה שקורה.
כן, הוא נגד הכיוון, הוא ממש, הוא אולי אפילו רוצה לשנות, אבל בעת ההיא הכיוון הוא כזה, והוא הולך בכיוון ההפוך. וירד שמשון ואבי ואמו תמנתה, ויבואו עד קרמי תמנתה, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. טוב, הפסוק הזה יש בו כמה בעיות של רבים יחיד, שאפשר לשים לב. כתוב, וירד שמשון ואבי ואמו תמנתה, אז צריך להיות כתוב, וירדו. כמו שכתוב אחר כך, ויבואו עד קרמי תמנתה, והנה כפיר עריות שואג לקראתו. לקראתם, לקראתו, ויבואו, כן הולכים ביחד, לא הולכים ביחד.
עריות.
מה?
כפיר עריות, אז כאילו.
לא, אבל כפיר עריות שואג לקראתו.
אני של עריות, כאילו.
מה?
לא, עריות זה לשון רבים.
כפיר עריות, זה כמו שיש, אפשר להגיד, גור עריות, אז זה, כן. כפיר עריות. כפיר זה אריה בוגר. בתנ״ך יש הרבה סוגים של עריות. בגלל שהם חיו עריות, אז יש להם שחל, וערי, ולוי, וכפיר. כל מיני ביטויים שהם כנראה או סוגים של עריות, או שלבים בזה, כמו יש שלבים, יש אריה קטן, כן, זה לוי, כן, ויש אריה גדול ביחזקאל, משמע שכפיר זה אריה בוגר. ואתה סכינה, פרק י"ט, אתה סכינה אל נשיאי ישראל, ואמרת מה עמך לביאה בין אריות רבצה, בתוך כפירים ריבתה גוריה, ואתה על אחד מגוריה כפיר היה. כלומר, הוא גדל, הוא היה גור, עכשיו הוא כפיר. כפיר זה כבר שלב אחרי הגור. הוא כבר לא מדובר פה על איזה גור אריות קטן. כן, זה אריה בוגר, כנראה צעיר. ותיקח אחד מגוריה כפיר סמטו, ויתהלך בתוך אריות כפיר היה, וילמד לטרוף טרף, אדם אחד. כפיר זה כבר אריה בוגר. אז כן, ולא לחשוב שהוא פוגש שם איזה גור אריות צעיר שעוד לא יודע, מדובר על אריה אריה. כן, בכל אופן הפסוק הזה, אז עם הרבים והיחיד שלו, וחז"ל כבר אומרים את זה, צריך להבין שוירד שמשון ואביו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה, והנה כפיר אריות שואג לקראתו, זה באמת בגלל שהם לא הולכים ביחד. הם יורדים לתמנתה, אבל הוא יורד בנפרד והם יורדים בנפרד. כן, למה הם לא יכולים ללכת ביחד?
איפה זה תמנה?
אנחנו יודעים שתמנה נמצאת בשפלה. איפה? כנראה מתחת לבית שמש. איפה שהוא יודע, אנחנו מכירים כבר את יהודה ותמר, שגם הוא יורד תמנתה. נכון? אז בצור, כנראה איפשהו בין ההר לשפלה. יש שם כמה זיהויים, אחרי בית תמנה וכל מיני זיהויים כאלה באזור השפלה. באזור לחיש. חבל לחיש. אז זאת תמנה הזאת, וגם יהודה, זה קצת מזכיר לנו, כבר אמרתי מקודם שיהודה ותמר, יהודה יורד ופוגש שם את תמר, וגם שמשון יש פה זה, ובשניהם, תכף נראה שיש עוד הרבה קשרים בין שני הסיפורים האלה.
כאילו לא הולכים ביחד אידיאולוגית?
למה הם לא הולכים ביחד?
אידיאולוגית,
הם לא... לא, 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 לא. או, חז"ל אומרים, כן? יבואו עד כרמי תמנתה, עד כרמי תמנתה אפשר ללכת ביחד, אבל ברגע שמגיעים לכרם, הוא לא יכול ללכת דרך הכרם, כי הוא לא יכול, אסור לו לשתות. סחור, סחור, אמרינא לנזירא, לא תקרב, נכון? כלומר, תלך מסביב, הוא צריך מגיעים לכרם, אז הוא חייב ללכת מאחור, מסביב. ולכן, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. הם הולכים דרך הכרם, הוא נאלץ לעקוף כנראה דרך הסבך, ואז כפיר אריות שואג לקראתו, הוא תופס אותו לבד.
אסור לו...
מה?
אם זה לא אסור לאכול וכאלה, מה בעיה ללכת בכרם?
כן, אין בעיה. אין בעיה ללכת בכרם, זה לא אסור. אבל בגלל שהוא נזיר, הוא מתרחק, כאילו. זה מה שחזן אומרים, סחור סחור מן הנזיר, כלומר אומרים לו, תתרחק עוד יותר, שלא יעבוד, ובטעות יפול לך איזה ענב לפה. ותצלח עליו רוח אדוני, וישסעהו כשסה הגדי, ומאום העין בידו, ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. כן, פסוק מאוד מאוד מוזר. אגב, את הכפיר הריות שואג לקראתו, גם היה מקום לבאר, מה זה לקראתו? כן, כאילו הולך, זה נשמע לנו ממש כאילו הולך לקראתו. כן, מתוך איזה... זה נשמע ככה. כן, מישהו שואג עליו, אליו, כן.
עצר אותו כאילו.
כן, אבל כאילו יש משהו מכוון, כן. איזשהו מכוון אליו. ותצלח עליו רוח השם, זה גם מעניין איך מתבטאת פה רוח השם. וישסעהו כשסה הגדי, ומאום העין בידו, חבל שלא הבאתי את התמונה, יש לי תמונה של דורא. רואים מה זה, כן, איך הוא שמשון ככה. תראה, אתה רואה, מה זה כשסה הגדי? יש פירושים שונים.
מי לא משסה
הגדי,
כל...
זהו, אתם לא עושה לכם משסה הגדיים, אתם לא יודעים. דבר ראשון, כשסה הגדי אפשר להבין בקלות. כן, כמו שמשסים גדי, הוא שיסה האריה. כן, אנחנו, כמו ש... זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה באותה צורה. איך משסים גדי, אתם לא יודעים. אז תלכו פעם לערבים, תראו איך הם חותכים את הכבשה. מהרגליים אל הראש. הרבה יותר קל. מאשר, לא, כולנו מדמיינים אותו מכניס, נכון, כמו בציור, בציור של דורא, הוא ככה תופס את האריה בפה וזה, מכניס את היד לתוך הפה עם השיניים, זה. פחות נעים, אבל זה יותר מסוכן, לשסע מהרגליים, כשהראש של האריה חופשי, זה יותר קשה. אז זה מסוכן, כן, בקיצור, גם אומץ וזריזות כנראה, כל מיני דברים. וישסעהו כשסה הגדי, ומאום העין בידו, ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. זה בכלל מוזר. כאילו, אני, אם הייתי משסע אריה, דבר ראשון הייתי רץ לספר לאבא ואמא. כן? לא הגיד. ולא הגיד, זה מעניין. למה הוא לא הגיד? וגם הודגש שהוא לא הגיד. בכלל, שמשון, הביטוי הזה לא הגיד, הוא ביטוי שחוזר אצל שמשון. אנחנו נראה, כמה פעמים. לא, גם בסיפור הזה, שלוש פעמים לפחות, אבל...
הוא קשוח,
כן, כאילו. כן, הוא לא מגיד. אין אסתר מגדת, בדיוק ככה. לא, הסוד, דיברנו על זה פעם קודמת, שהסוד שלו... שומר עליו, כן, הסוד, זה שיש לו סוד, שהוא לא משתף אותו עם פלישתים, נגיד הנזירות, כן, או סודות אחרים, נראה אחר כך, כן, שהוא לא מגלה אותם, זה הופך אותו לנפרד מפלישתים ומאפשר לו לחיות בתוך פלישתים ועדיין לא להיות איתם.
ולכן הוא לא נכנס גיא.
לא להתערבב, כן. יפה, כדי להוציא את הסוד. יפה מאוד. וייר, טוב, אז זה אומר, לא אגיד, וירד וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון, כן, מחליט שזה זה הדבר, וישב מימים לקחתה, כנראה ימים, כנראה שנה, כן, חוזר, לקח להתחתן, אתם יודעים ככה זה היה מקובל, בהתחלה קובעים, עכשיו הגיע הזמן להתחתן, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה, מפלת כנראה נבלה של האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה ודבש, כן, אז יש איזה... הגבייה אחרי שנה כבר נרכבה, התייבשה, ובתוך האריה יש כברת דבורים, אם נשאר עושים דבר. וירדהו אל כפיו, לוקח את הדבש, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם, ויוכלו, ולא יגיד להם כי מגביית האריה רדה הדבש. מה זה חשוב שהוא לא... קודם הבנו, היה סיפור, בסדר, לא יגיד להם, לא משנה מאיפה רדה את הדבש. לא יגיד להם. וירד אביו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. הוא עושה משתה, ויכיר אותם אותו, ויקחו 30 מרעים, ויהיו איתו. אז הם לוקחים 30 חבר'ה, שיעשו שמח, אתם יודעים איך, כן. ויהיו, ויאמר להם שמשון, אחוד ענה לכם חידה, אם הגד תגידו אותה לי, שבעת ימי המשתה, הוא מצטם, ונתתי לכם 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. ויאמרו לו, חוד אחידתך ונשמענה. יאללה, הסכם נשמע סביר, נכון? כן, ברור שהם מרוויחים, הרי אם הם לא ידעו, כל אחד צריך לתת חליפה אחת. אם הוא לא ידע, הוא צריך לתת 30 חליפות, זה הרבה יותר קשה, כן? אנחנו שומעים שזה כאילו באופן כללי, הוא מאמר על הרבה יותר גדול. הגרא, דרך אגב, אמר פה דיוק מאוד מאוד יפה, יש פה דיוק של הגרא, הגרא אומר שיש, תסתכלו, יש לפעמים כתוב חליפות עם ו' ולפעמים כתוב חליפות בלי ו'. הוא אומר, אם תגידו אותה לי, שיבת ימי המשתה ומצטם, נתתי לכם 30 סדינים ו-30 חליפות כתוב חסר. כן? אבל אם לא תוכלו, נתתם אתם לי 30 סדינים ו-30 חליפות כתוב מלא. ועם ו'. אומר הגר"א, כשכתוב חליפות מלא, נתתם אתם לי 30 סדינים ו-30 חליפות, הכוונה כל אחד חליפה אחרת, שונה. כל אחד ייתן את החליפה שלו. אבל אם הוא יצטרך לתת, חליפות זה...
חליפה.
חליפת כתוב, כי כולם זהות. כן, זה הגיוני, הוא נותן 30 חליפות שלו. כן, זה לא מה שהוא עושה בסוף. בסוף מה הוא עושה?
הורג 30.
הורג 30, ואז הוא נותן חליפות, איך כתוב? מלא. הוא נותן 30 חליפות שונות. זה עוד מילא. עבר הגרא, זה מדויק גם בתורה. כשיוסף נותן לאחים חליפות סמלות, זוכרים? פה באים אליו האחים, ואז הוא מכיר אותם, ואז כתוב, לאיש נתן... כן, איפה זה? חמש חליפות סמלות. כן, כתוב, לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות. ככה כתוב, זה על יוסף, וזה אומר הגרא, לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, בראשית פרק מ"ה, פסוק כ"ב, לאיש חליפות סמלות כתוב מלא, אם ו, כי לכולם הוא נתן לכל אחד, חליפה מתאימה לו, לא. ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות כתוב חסר, כי לבנימין הוא נותן לו 5 חליפות זהות, כולם לבנימין, מדהים, אז זה בדיוק יוצא וגם אצלנו זה יוצא, אז בהתחלה הוא אומר להם אני אתן לכם חליפות, אבל כשהם פותרים את החידה שלו הוא נותן להם חליפות שונות, כן, כמו שהוא לוקח אותן אחר כך. ואם לא תוכלו להגיד אם אתם אתם לי 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים, ויאמרו לו חוד אחידתך ונשמענה. ויאמר להם, האוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. זה אחת החידות של התנ״ך, זה החידה הזאת. איך הם היו אמורים לנחש את זה? מה ההיגיון כאילו שעובר? חייב להיות פה איזה רציונל. כאילו, למה שהם יצליחו לנחש דבר כזה? הוא הולך לבד. כן? להורים שלו לא סיפר את זה. איזה אירוע ביזרי. אז... צריך להיות איזה רציונל בדבר הזה, שיהיה להם איזשהו סיכוי, כן?
גם מה פתאום ילתה לו,
מה?
סתם מוחלט, בואו, אני יכול לדחם...
בכלל, זה בכלל שאלה, נכון, אני מסכים לגמרי. מסכים לגמרי שבכלל, כאילו, מה העניין פה של החידה, ולמרות דווקא להם, כן? ממש, לכאורה, לא מובן, לא מובן הסיפור הזה. ולא נכנו להגיד אחידה שלושת ימים. והיא ביום השביעי, ואמרו לאשת שמשון, פתי את אישך, ויגן לנו את אחידה, ונשרוף אותך ואת בית אביך באש, על ירשנו, קראתם לנו עלו. כן, מה, אתם לרושש אותנו פה? כן, אנחנו נשרוף אותך. אני מזכיר שגם בסיפור יהודה ותמר, היה, רצו לשרוף אותך. כן, ותמר. ציעו ותסרק. ותב אשת שמשון עליו, ותאמר רק שנאתני ולא אהבתני, אחידה חטה לבני עמי ולי לא הגדת? והיא אומר לה, הנה להביאו לי, מי לא הגדתי? ולך אגיד, מה את רוצה? לא סיפרתי אף אחד. ותב חלב שבעת הימים, איך שבעת הימים? הרי זה התחיל ביום השביעי. התחילה, אישה היא תמיד בוכה, התחילה לבכות כבר קודם, עכשיו ביום השביעי. לא משמע ככה, אז איך סופרים פה את הימים? כן, אתם איתי?
כן, כי הוא אמרה...
ותב חלב שבעת ימים אשר היה להם המשתה, נו, איך היה, יותר מדי ימים יש פה. והיא ביום השביעי, ויגד לה, כי ציקתו, ותגד אחידה לבני עמה. כן, אומרת את אחידה לבני עמה. ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, עוד לפני ששוקעת השמש, ממש ברגע האחרון הם מחכים ככה בשביל האקשן. ככה השמש עומדת לשקוע, ואז ברגע האחרון הם באים אליו, זה פשוט. ואמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, מה מתוק מדבש ומאז מהרי? פשוט מאוד, כאילו, מה, איך לא חשבת על זה? מה, זה חידה טיפשית. כן, אגב, הם יכלו להגיד לו, למה לא, למה אומרים ככה, מה מתוק מדבש ומה? אתה אגיד, אין מתוק מדבש ואין עז מהרי, ככה היה צריך להגיד. כן? ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. הוא אוהב חרוזים, אנחנו נראה את זה אחר כך עוד הרבה, כן? אוהב חרוזים, אוהב חידות, שמשון, אז זה גם חרוז טוב, כן? אבל מה הוא רוצה להגיד להם פה עם החרישה הזו? ותצלח עליו רוח אדוני, פעם שנייה, שמשון ארבע פעמים. בניגוד לכל השופטים האחרים שראינו. ותצלח עליו רוח אדוני וירד אשקלון, גם כן, יחסית רחוק מאוד מתימנה, צריך להבין מה הוא עושה פה. ויח מהם 30 איש, ויקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, ויחר פה, ויהיה על בית אביו, מתעצבן מאוד, כן, בכל זאת היה צריך להרוג 30 איש, אבל אתם יודעים, חובות צריך לשלם. ותהי אשת שמשון למראהו אשר ראה לו. אז זה הסיפור באמת של של סיפור האריה. אני אוהב לקרוא לזה מחזה האריה. אני אסביר גם למה. אני חושב שיש פה שתי מילים שהן מילות המפתח לכל מה שאנחנו רואים כאן, כל מה שאנחנו קראנו. הביטוי שלדעתי צריך לשים אליו לב בייחוד, זה וישב מימים לקחתה ויסר לראות. ויסר לראות זה ביטוי שמופיע רק בעוד מקום אחד בתנ"ך. רק בסנה. רק בסנה. ויסר לראות. כלומר, זה בדיוק כמו שרבנו. הוא הולך והוא שר לראות, ואז הוא רואה את הסנה, והסנה בוער באש, והסנה איננו הוא קל. כן, הוא רואה, קוצים, עץ שיח קוצני כזה בוער באש, ולא הוא קל, ויסר לראות. יש פה איזשהו מחזה נבואי לשמשון. יש פה מעבר לסיפור פשוט. כן, כל הסיפור עם האריה, זה בעצם איזשהו מחזה. ראיות, לא ראיות, תמיכות לדבריי. כמה וכמה פעמים בתנ״ך רואים שדבר השם נמשל על ידי אריה, כן? למשל, במלאכים א' פרק י' ג' יש נביא, הנביא עידו, נביא זה כן מבטל, כן? שהוא לא עושה את דבר השם, כן? ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה לאמור כה אמר אדוני יען אשר כי מרית פי אדוני ולא שמרת את המצווה אשר ציווך אדוני אלוהיך כן לא תבוא נבלתך על קבר אבותיך וילך וימצאו אריה בדרך וימיתהו מי שלא עושה את דבר השם אריה הורג אותו שבעה פרקים אחר כך מלכים א' פרק כ' גם כן נביא אחד משומרון כל הסיפור ואיש אחד מבני הנביאים אמר אל ראהו בדבר אדוני, הכן הנה, וימיינה איש להכותו. ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בקול אדוני, הנך הולך מאיתי ויקחה אריה, וילכם אצלו וימצאו אריה ויקהו. אדם לא שומע בקול השם, האריה מכה אותו. למה דווקא האריה מכה אותו? אני חושב שמי שנותן את הפתרון זה הנביא עמוס. הנביא עמוס אומר בפרק ג' הילכו שיניים, שימעו את הדבר הזה, נתחיל מפסיעת הפרק, שימעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר ראיתי מארץ מצרים, לאמור רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. הילכו שיניים יחדיו בלתי נועדו, יעני, את אתם ואני. הקדוש ברוך הוא מעם ישראל, הוא אומר להם. ואז הוא אומר להם, הישאג אריה ביער וטרף אין לו? מה הקשר? מילא, הלכו שניים יחדיו, אני מבין, רק אתכם ידעתי. אתם ואני, זוג, בסדר. הישאג אריה ביער וטרף אין לו? הייתם כפיר קולו ממעונתו בלתי עם לחד? הפתרון נמצא בהמשך דברי עמוס, עוד שני פסוקים קדימה. אריה שאג, מי לא יירא? אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא? שאגת האריה, הנמשל שלה זה נבואה. נבואה.
מה הפסוק הייתה עם
פיר קולו? זה אותו פסוק. כן, אותו פסוק. פסוק אחד. הישאג הרי ביער וטרף אין לו, הייתם כפיר קולו, ממעונתו, בלתי עם לחד. כלומר, שאגת האריה מבטאת את הנבואה. למה היא מבטאת את הנבואה? זה הקול הכי חזק בעולם הטבע, וכביכול, אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא? איך אפשר שלא לשמוע את זה? זה מה שאומר להם הנביא עמוס. כן, זה מה שהוא אומר להם. שמעו את הדבר הזה אשר דיבר השם עליכם. כן, הישאג אריה ביער, איך אפשר שלא לשמוע את זה? זה כמו שאגה של אריה. כל השם הוא, כן, חזק כמו שאגה אדירה של אריה, שהאדם שומע אותה הוא לא יכול. כן? השם שאג מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא. אני לא יכול לאטום את אוזניי בפני הקול הזה. ולכן מי שלא עושה את דבר השם, אז האריה, כן? מי שלא מקשיב לנבואה, אז האריה הורג אותו. זה מה שרואים בספר מלכים. גם כאן, אז הופעת האריה היא התגלות דבר השם לשמשון. מתגלה לשמשון בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו. זה מה שהוא רואה. והנה כפיר הריות שואג לקראתו. איך מתגלה דבר השם בשמשון? מה אומר לו האריה? מה הוא מספר לו? אפשר לחשוב פה על כמה דברים שהאריה מספר לו. דבר ראשון, האריה מספר, הרי שמשון עוד לא מודע לכוח העצום שלו. פתאום האריה שואג עליו, ותצלח עליו רוח השם, וישסהו כשסה הגדי. דבר השם לשמשון, הוא לגלות לו על הכוחות האדירים שיש לו. אצל שמשון, בניגוד לנביאים אחרים שדבר השם מתגלה אליהם באיזה מסר נבואי להגיד, או להושיע את עם ישראל, או להוביל אותם, אצלו זה מתבטא בכוח פיזי אדיר. זה, ותצלח עליו רוח השם. בזה דבר השם מתבטא אצלו. זה דבר מדהים. לא מצאנו עוד דברים כאלה.
עד אז הוא לא שם לב שיש לו כוחות...
לא כתוב. אני גם אגיד לך יותר מזה. אני גם חושב שלא היו לו. אתה מבין? באמת לא היה לו כוחות אחרים. אנחנו נראה עוד מעט, בפרק הבא, נראה שזה רמוז. שהכוחות שלו פועלים רק כשהשם נותן לו אותם. גם משמע גם ההמשך, שהוא אומר בסוף, אז כן, אם ימצא נראה אך הפעם הזה, כן, שזה כוחות אלוקים, אבל גם כתוב, תצלח עליו רוח השם וישסהו כשסג לי. זה לא איזה משהו כאילו שיש לו טבעי.
זה איפה מעניין זה ללכת לפלישתים. אם אין
לו
שום כוחות.
שאלה טובה, אבל מה, שהוא יורד איזה, בכל פעם תסתכל, גם אז כתוב, ותצלח עליו רוח השם. עכשיו אני מניח שכן הוא היה אדם חזק, אבל לא, אבל פתאום מתגלה לו כוח אלוקי גדול שיש בו. וזה מעבר לזה, זה ותצלח עליו רוח השם. זה לא אנושי. אז זה דבר אחד. דבר שני שמתגלה לו, אולי האריה מגלה לו שהשם איתו. למשל, רואים את זה מאוד טוב אצל דוד. גם דוד מתאר את זה שהוא הרג אריה, כן? בסיפור עם גוליאת, כשהוא מנסה לשכנע את שאול שישלח אותו. הוא אומר, גם את הארי גם הדוב עיקר, ודרך המאה הפלישתי יראה את זה ככה נהם, ואומר דוד, אדוני אשר יצילני מיד הארי ומיד הדוב, הוא יצילני מיד הפלישתי הזה. כלומר, זה שכאדם מצליח להרוג אריה, כן? זה לא מובן מאליו. אז אתה מבין שיש לך עשיית הישראל. אז זה מעבר לכוח הפיזי האדיר של שמשון, מתגלה אליו שהקדוש ברוך הוא איתו. ועוד יותר טוב. למעלה מזה, אולי מתגלה אליו, אולי האריה מסמל את שמשון בעצמו. כמו למשל, כמו בסנה. יכול להיות. יכול להיות שהסנה מבטא כמו שהסנה יכול להיות, כמו שאחד הפירושים לסיפור יעקב והסולם, זה שהסולם הוא יעקב. כן, חלק מהמפרשים ורשים. כן, החז"ל והמדרש אומר, הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, ביעקב. יעקב הוא הסולם. אותו דבר, הסנה, כן, בן אדם כסנה מול השמיים, בו בוערת אש. מתגלה למשה פעם ראשונה, הקדוש ברוך הוא. כאש בוערת הצור ועצמותיי, ירמיהו, פרק כ"ה, כן, אומר, הדבר השם בוער בו, גם במשה, דבר השם בוער. אז זה, אולי גם שמשון מתגלה אליו שהוא, כן, דבר השם נמצא בו, כן, בתוכו, כמו אריה. יכול להיות. אני חושב שיש עוד פירוש אחד, הוא הפירוש העיקרי למחזה הזה, אבל בשביל הפירוש הזה נחכה עוד רגע כדי לראות את ההמשך. בכל אופן...
זה מסביר למה הוא לא מגלה לאף אחד?
זה בדיוק. זה כבר זה מסביר למה הוא לא מגלה לאף אחד. למה? כי נבואה זה לפעמים דבר מאוד אישי. בסדר? זה דבר השם אליו. לא לך לספר את זה לכולם. נכון? זה באמת מסביר את זה. באופן כללי. בהמשך אולי נראה שיותר מזה. אבל בתור התחלה אתה צודק. שזה כבר מסביר, כן, את הדברים האלה. למה... זה נכון. ואז הוא חד את החידה. מה ההיגיון בחידה? אז המפרשים פה מתלבטים באמת מה הפתרון של החידה. הדעת מקרא פה מציע, כן, הדעת מקרא זה יהודה אליצור, הוא מציע פה שתי הצעות. או הצעה ראשונה, שבאמת הוא לא, אף אחד לא היה אמור לגלות את זה. כן? זה טוענו הוא מבקש, הוא חד להם חידה שאין סיכוי שהם יגלו.
סתם להרוויח 30,000.
כן, זה קצת מוזר, כאילו, זה חידה לא הוגנת, כאילו, נכון, אני מסכים, הפירוש הזה הוא קצת קשה.
אם הקטע להתגרות מהם, אז זה מובן
למה החידה. כן, אתה אומר חידה שאין להם סיכוי, כאילו...
להתגרות
מהם,
כאילו,
זה
ממשיך את
הסיפור. הפירוש השני שלו, נראה לי שאותו מביא ראשון, לא משנה כרגע, הפירוש השני שלו, הוא אומר, היה מקובל שאם מישהו עכשיו יורה, בא אל זה, צריך לצאת לקראתו. כן, אם לא, הוא רומז להם, אם הייתם ירצים לקראתי, הייתם יודעים את הסיפור, ובעצם אוכל להבין שאתם לא יוצאים, בעצם הוא רומז להם בחידה שאין להם סיכוי, שהם לא עושים, אם הייתם יוצאים, הייתם מבינים את החידה. אני חייב להגיד ששני הפירושים, בסדר, נו. אבל נחזור אל הפירוש השני שאמרנו, נחזור אליו, אולי נחדד אותו קצת. פירוש מאוד מאוד יפה, מופיע אצל יוסף ברסלבי. יוסף ברסלבי היה חוקר ארץ ישראל, לפני 150 שנה. בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, הסתובב הרבה בארץ, כתב ספרים על הנגב ועל על כל האזורים בארץ, והוא כותב, אחד הספרים שלו, שהמילה ארי בערבית יש לו שתי משמעויות. חוץ מאריה כמו אצלנו, זה גם אחת המילים הנרדפות לדבש. כמו, גם בעברית, אגב, ארי תימורי עם בסמים, כן, לארות תאנים. כן, אז הוא אומר שזה אחת המילים. אז בעצם יש פה חידת כפל לשון. מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, גם אריה וגם דבש, יש להם מילה אחת. ארי. כלומר, הם צריכים להבין, חידת היגיון פשוטה. כן, תעשו את השבצי היגיון, הם צריכים לעלות על זה.
אבל התשובה היא דבש.
ש?
אבל התשובה היא דבש, לא?
כן, אבל כנראה שהם אולי, אז הוא מציע שזה, התשובה היא לא דבש, התשובה היא ארי. אגב, זה מה שהם אומרים. מה מתוק מדבש ומה אז מארי. זה הצעה מאוד יפה, אני חייב להגיד, אני מסכים איתך שפשט הפסוקים היא לא לגמרי הולכת, הצעה נחמדה. יכול להיות שבכלל הם באמת לא היו, לא היה להם סיכוי לגלות את הסיפור, אבל לפחות אם היו עושים איזושהי הצלבה בין מה שהוא, כן, בין מה שהוא קדם, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק, אנחנו מבינים שהאוכל הוא אז, נכון? והמאכל הוא מתוק, מה האוכל הכי אז, מה המאכל הכי מתוק? וצריכים להבין שבאמת זה דבש ואריה, גם אם הם לא מבינים בדיוק את הסיפור, כן? זה. אבל כל אלה פתרונות מאוד יפים, אני רוצה להציע פתרון אחר לגמרי, שאני חושב שהוא הפשט, וראיתי שהרבה מציעים אותו, נראה לי שהוא הפשט פה. אני קצת אחדד אותו. בעצם החידה היא נמשל. נמשל, כלומר הוא מספר להם את הנמשל של מה שקורה, של מה שקורה בהתרחשות הזאת. הרי אמרנו שעצם הירידה שלו אל פלישתים, כן, לקחת אישה, זה כבר מסמל את היפוך המגמה. נכון? הוא רוצה, הוא אומר להם, תראו, אני אומר, כן, אתם בעצם מי הם האוכל כאן? פלישתים הם האוכל, ועם ישראל הוא המאכל. והוא רוצה להגיד להם, תראו, שאני יוציא ממכם דבש. אני, כן, אהפוך את הסיפור.
כאילו אתם האריה, אבל בסוף.
נכון. אתם אריה, אני לא יודע אם הם אריה, אבל מהאוכל, לא יודעת אני אציע בדיוק מה אריה ומה הדבר, אבל ננסה לחדד את זה, אבל בעצם הוא רומז להם, הוא אומר להם די ברור, תשמעו, אתם בעצם האויב החזקים, אנחנו החלשים, אבל אני יוצא מזה מתוק. מהעזות שלכם, זה שלהם, אני יוצא מזה דבש. כן, אתם עוד תראו. והם אמורים לחפש את המשל, כן? הוא פותר להם את הנמשל, והם אמורים לחפש את המשל. איך הם אמורים לחפש את המשל? אני חושב שהוא אומר להם, חפשו בשטח. והם מסתובבים בשטח, שבוע שלם. והם לא מוצאים. כלומר, כמו שאליצור אמר שהם יצאו לקראתו, לא יודע אם הם יוצאו לקראתו, אבל הם הולכים והם חפשים, אולי חושבים, אולי זה, ולא מצליחים להבין מה המשל, מה המשל של הנמשל שהוא אומר להם. את הנמשל, אגב, הם מבינים נהדר. הם מבינים בדיוק מה הוא אומר.
הם, כן? כאילו
הם רואים את זה בשטח, זה שהוא לוקח אישה מבנות פלישתים, זה בדיוק הנמשל, נכון? אני עכשיו הופך את הכיוון. כן? אבל הם לא מוצאים את המשל. לפי מה שאמרנו עכשיו, זה דבר השם שמתגלה אליו. ויסר לראות, זה נאמר על הדבש בגביית האריה. זה דבר מדהים. יש שם מחזה אלוקי שמתגלה אליו, שהוא רואה דבש בגביית האריה. ובעצם אני אנסה לתת פה סמלים. יש פה שתי אפשרויות. או שהאריה כמו שאתה הצעת, זה פלישתים, ושמשון מוצא דבש בגביית האריה. כלומר, הוא מוציא דבש מהפלישתים. הוא מצליח מהאריה המת, שאותו הוא הרג. האריה
מת.
שאותו הוא הרג. כן. להוציא ממנו דבש. מדהים. וכל בזה שצריכה עליו רוח השם. תוך כמה, זה לוקח שנה, אבל זה קורה. דבר מדהים. אז זה מחזה אלוקי שמתגלה אליו, שאומר לו בעצם על מטרתו ושליחותו בחיים. אפשרות קצת שונה, אבל עדיין חדה. האריה זה סמל של שבט יהודה. סיפורי שמשון מלאים בכתבות של שמשון עם שבט יהודה. והאריה פה, כמו שנראה בהמשך, לא עושה את מה שהוא אמור לעשות. כן? הדבורים מקננות. זה. הדבורים זה תמיד בתנ"ך סימן לאויב. איפה רואים?
שמעתי
את הצירה. בסדר, אני דברתי על דבורים. בדברים. דברים פרק א', שמתואר על חטא המעפילים. נכון? אז כתוב, ויצא האמורי יושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשנה הדבורים. וגם בישעיהו, פרק ז', שהיה לבגרות שאתם אמורים לדעת. אז כתוב שם ככה, כתוב, והיה ביום ההוא ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור ובאו ובנחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים. זה בישעיהו. והכי הכי, בהלל בתהילים. סבוני כדבורים, נכון? בשם השם כי עמילם. איזה יופי, כי עמילם. הרי איך הוא קורא לפלישתים? הרעלים. עמילם זה להחריט אותם, אבל זה גם לעשות להם ברית מילה. כן? נכון? אז זה רמיזה כזאת. למה זה פסוק כל כך יפה? כי הרי, מה היה כתוב פה? ויסר לראות, ואנחנו אמרנו שויסר לראות כתוב רק בשני מקומות. איפה? פה ובסנה. סבוני כדבורים, דואחו כאש קוצר. איזה יופי. באותו פסוק, שניהם. מדהים, באמת מדהים. אז זה באמת שם את שניהם, באמת שם את שניהם, באותו מדרגה. שמשון רואה מחזה נבואי שמשמעותו היא שהדבורים הפלישתים מקננים בגביית האריה הגדול ושבט יהודה שלא קם גור אריה יהודה ולא עושה את מה שהוא עושה, ושמשון עוד יוציא מהסיפור הזה דבש. מהדבורים האלה הוא יוציא דבש. זה המשמעות. ועכשיו אפשר להבין שאולי הוא לא אמר להורים שלו, אבל הוא כן ענה להורים שלו. אבא שלו שואל אותו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? מה עונה לו שמשון? אותה קח לי כי היא ישרה בעיניי. אבל מה עם תשובה? מה עם תשובה? תשובה, הוא נותן לו את הדבש. נכון? ולכן הוא הולך לתת לאבא ואמא את הדבש. וילך אל אביו ואמו ויתן להם ויוכלו ולא יגיד להם. הוא לא מספר להם איך סיפור, אבל זה רומז לתשובה. התשובה היא, אני הולך לקחת אישה מבנות פלישתים, אני ארדה מהם את הדבש. זה הסוד שלו, כלומר הוא עונה ולא עונה. כן? משאיר את זה סודי לבינו לבין הקדוש ברוך הוא. רק הקדוש ברוך הוא אולי מספר לו את הסיפור הזה?
לא, אבל אז אמרנו ששבט יהודה זה השלב הראשון בספר שופטים שכאילו לא רק שלא עוזרים אלא גם דופקים את המצב.
כן, עוד נראה את זה. השיא הוא פה. שמשון זה השיא, שזה מתהפך לגמרי.
זה לא רק שמשון נגד פלישתים, זה גם שמשון נגד יהודה.
כן, כן, פה זה הקצה השני לגמרי. הם מסגירים אותו, נראה את זה בהמשך, נכון? זה בדיוק הקצה השני. שם אף אחד לא הלך עם שבט יהודה, פה שבט יהודה מסגיר את השופט. זה בדיוק הצד ההפוך. בכל אופן, אז הבנו בגדול את המחזה הנבואי, וגם הבנו אולי מה החידה שלו. ואולי הם היו, ואפילו איך, אולי איך הם היו אמורים לפתור אותה, זה לא כזה בשמיים, באמת הוא אומר להם רק את הנמשל, שהוא ברור, תמצאו את המשל, והמשל הוא חזק מאוד, יכול להיות אגב שכמו שאמרתי, הם היו אמורים למצוא את המשל בשטח, והם הולכים בשטח שבוע, ואני יודעתי, כמו שאומר המלבים, שבועיים, מסביר המלבים, איך זה מסתדר פה כל הימים, אומר המלבים, זה מאוד פשוט, יש ימים, יש שבוע ראשון לפני המשתה, ושבוע שני, שלם, אחרי המשתה, כן? מלא שבוע זאת, כמו אצל יעקב אבינו. ולכן אין פה, זה לא, אין בעיה עם הימים. ולא יכלו להגיד החידה שלושת ימים. ואם ביום השלישי, ואמרו לאשת שמשון פתי תישך ויגד לנו, ואז היא בוכה שבוע שלם מהשבוע השני. הכל בסדר, שבועיים הם הולכים, מחפשים, ולא מוצאים. אני מדמיין, אני מדמיין את זה הפוך. יושב שמשון עם 30 המראים, יושבים, ויש חפלה, וזה, ויוסי, אני יודע, אולי שמים על היד, ויוסי, כן, אני יושבת עם כל זה, כן, וכו', והם צוחקים על היהוד, זה, ואיך אנחנו אוכלים על חשבונם, וזה, צוחקים על חשבונם, אין בעיה, אם אתם חכמים, יש לי חידה בשבילכם, ואז אוכל את החידה, והם מבינים מה הוא רוצה להגיד, וזה מעלה להם את הג'ונלה, והם מחפשים את הממשל, והוא כאילו דופק אותם פעמיים, גם הפתרון של החידה ברור להם, וגם לא צריכים לפתור את החידה שלו, והם מאיימים, דרך היחידה זה לפתור את החידה שלו, זה לאיים עליה, זה, ובסוף הם מצליחים להוציא ממנה, והיא מצליחה להוציא ממנה את החידה. ותגד החידה לבני עמה, להתלבד, ותגד החידה לבני עמה, ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא אחר עשה, מה מתוק מדבש ומה עז מארי. זה לא תשובה. זה שאלה. מה מתוק מדבש? לא אומרים לו אין מתוק מדבש ואין עז מארי. זה שאלה. מה מתוק מדבש ומה עז מארי? נו? אתם לא יודעים?
נכון.
מה מתוק מדבש ומה עז מארי?
שום דבר.
רגע, לא פתרון שלך. יש פתרון, מה? יש לי אחד כזה בבית.
ילד.
קרוב. שמשון יודע. אישה. לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. הוא עונה, הוא מצליח לצפות את החידה, בקלות הוא פותר את החידה שלהם.
הם רמזו לו מאיפה הם יודעים את זה?
לא, הם כן, הם רומזים לו, וזה לא רק שהם רמזו לו מאיפה הם יודעים את זה. הם רומזים לו, אתה, אני צוחק עלינו שאתה תרדם ממנו מבש, אנחנו גילינו את נקודת החולשה שלך. את האריה הצלחת לנצח, אבל את אשתך, שבוכה לך שבוע, לא הצלחת. יש לנו את נקודת התורפה שלך. בסדר? אם אני יודע את הסוד שלך, כן? אז אני מנצח אותך. וזה אגב מה שקורה בסיפור עם דלילה בסוף, כן.
זאת אומרת, למה יש דגש על שלושה ימים?
אני ראיתי ואני לא יודע. צריך להסתכל במלבין, כי המלבין כן מסביר פה. הוא מסביר, הוא עושה את החישוב של הימים. כן. אבל מה שאמרתי, זה מהמלבין. בכל אופן, וזה מעצבן אותו. זה ממש מעצבן אותו. כן? והוא אפילו רומז, אז דבר ראשון, חרשתם בעגלתי, זה כמובן רומז לאשתו, כן? עגלה זה האישה האהובה, כמו אצל דוד, השישית, עם לעגלה, כן? שהיא איזה האישה האהובה, אז זה ביטוי חיבה, כן? לאישה. לא היום, אבל היום מישהו היה אומר למישהי פרה, היא הייתה נעלבת, אבל פעם זה היה מאוד מקובל. רבקה, רחל, ככה קראו לנשים בשמות, נכון? זה שמות של בהמות. אז הוא אומר, כאילו חיבה, לא לך הרשתם, אבל זה גם רומז לבגידה. כן? לבגידה. החרישה באשתו, זה רומז שהוא מרגיש שאשתו בגדה בו. אולי באמת הוא חושב שאשתו בגדה בו. כן? לא לך הרשתם בעגלתי. למשל, הקראים על הפסוק, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי תשבות, ואז כתוב, בחריש ובקציר תשבות. חזל שואלים מה צריך את זה, הרי כתוב, ביום השביעי תשבות, אז ברור שבחרי שבוע בצעות תשבות. פסוק מיותר, לא כתוב, לא יעשה כל מלאכה, זה כלול. אני חריש מכאן לחריש של שביעי, אתה יוצא למוצאי שביעי, כל מיני, כאילו, כל מיני, זה עניין השמיטה. אם אינו עניין השבת, מהו עניין השמיטה? הקראים למדו מכאן שעל איסור יחסי אישות בשבת. בחריש ובקצר לשבות, חריש, כן? של האדם. גם בתנ"ך הרבה פעמים, בוקר זרע זרעך ובערב על תנ"ך ידך, זה מדבר על יחסי אישות, בסדר? אז הולך על השתם בעגלתי, זה גם רומז, הוא מאוד מאוד נפגע מזה, הוא מאוד מאוד כועס על זה. ולכן, ויאמר להם, הולך על השתם בעגלתי, לא מצפם חידתי, הוא ממש זועם. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, ויך מהם 30 איש, ויקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, ואיחר פה והיה על בית אביו. כן, הוא מאוד כועס, אבל הוא עושה בשכל. הוא לא הורג פלישתים פה מקומיים, מי מהמשפחה או קרובי איזה. הוא הולך לעד אשקלון. כן, ושם, כן, 30 פלישתים, אי שם, רחוק, לא כאן בתמנע. אשקלון זה רחוק עשרות קילומטרים, הורג שם 30 פלישתים, וכמובן שהם מבינים, בטח מקבלים את הבגדים עם אדם, זה לא כל כך נעים, כן. ויתן חליפות למגידי החידה, והם מבינים לבד את הרמז. ואיך הרפו והיה על בית אביו, ותהי
אשת... מגידי החידה זה, הוא מגידי החידה.
כן, למגידי החידה, זה בדיוק מוכיח את מה שאמרתי מקודם. שהם עונים לו בחידה משלהם. כן, כמובן, הפשט הוא מגידי החידה, אלה שהגידו את התשובה, כן. בסדר, אבל אני חושב שזה באמת... מכאן. באמת הנקודה, כאילו.
מה זה
חזר
לבית אביו? כאילו לרעיון
שלו? הוא חוזר לבית אבא שלו. כן, הוא חוזר לבית אבא שלו כי הוא כועס מאוד. ואולי זה קשור לזה שהוא חושד בו. שהוא חושד באשתו. כן, הוא יודע הרי שהיא... הוא ודאי יודע שהיא זאת שגילתה. כן? אז הוא כועס, אז הוא חוזר הבית. מה היה בית אביו? אתה שואל כאילו מבחינת האבא, אני לא יודע.
לא, אולי זה... הוא עכשיו מזכיר עם השלוש שהוא אמר, שהוא מתנגד,
אז הוא... כן, פה יש לי אמרתי, זה הוויה על האחרון, שהוא עולה פה, הוא חוזר כאילו אל עדה, נראה לי, זה לא תמיד וויה על, לא יהיה כתוב את הוויה על, לפעמים אפילו כשהוא יעלה, יהיה כתוב שהוא יורד, כן, עד כדי כך. פה זה עוד זה, ותהי אשת שמשון למראהו אשר ראה לו, גם הפלישתים מבינים שכאילו, אפשר לתת אותה למישהו אחר, כי הוא איתה גמר. נראה שבהמשך שזה לא נכון, אבל ככה ההגשה הזה. עכשיו אפשר לחזור אל הדבר שהתחלנו איתו, אל סיפור יהודה ותמר. כל הסיפור יהודה ותמר מסתובב פה ברקע, נכון? יש פה את התמנתה והאישה, ובהמשך נראה גדי עיזים, שזה אולי עוד פירוש לכשסה הגדי. כן, עוד רגע נראה, עוד שני פסוקים נגיע, שנראה שהוא מביא לה גדי עיזים, ככה וזה שרוצים לשרוף אותה באש, ואגב שורפים אותה באש. יש פה שתי נשים, שתיהן ניצלות, אחת ניצלת ואחת ניצלת. כן, תמר ניצלת. אבל זאת פה נצלת בסוף, כן, הפלישתים שורפים אותה. בסדר? אבל אז זה ממש מתבקש לקשר יהודה ותמר. אני חושב שזה רומז לנקודה הזאת, הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. כלומר, מה זה אומר? יש פה מעשה מאוד מאוד, סיפור מאוד מאוד קשה, של ללכת אל אישה, שם זה ויחשבי על זונה, פה זה אישה שהיא פלישתית, וזה נשמע לנו נורא, ובשני הסיפורים האלה, זה סיפורים שמתוך מצב מאוד מאוד קשה, יוצאת גאולה. מתוך זה, וזה הרמיזה של להבין את זה. כמובן שמדובר פה על שמשון, שמצעדים שלו הוא מצאצא יהודה, כן? אבל מתוך הסיפור הזה, כן, גם יוצאת איזושהי גאולה בסוף, וזה בדיוק הנקודה שרוצים להגיד. אני אוסיף על זה עוד דבר אחד ששמעתי, ראיתי אצל הרב יגאל אריאל. הרב יגאל אריאל אומר דבר מאוד מעניין, רומז לדבר מאוד מאוד מעניין. לא כתוב על שמשון בתנ"ך בשום מקום את הביטוי גיבור. לא כתוב את זה. חז"ל מצמידים לו את הביטוי גיבור, כן? מאיפה? אז הרב יגאל אומר, מציע מכאן, אני קורא, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, ולילה לילה כבדה, תן עומר ואין דברים, ונשמע כולם, מזמור י"ט בתהילים, וכל הארץ יצא כבן, ובקצה תבל מליהם, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן, מי זה הוא? השמש, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. אורח, כשפיפון עלי אורח. איך הוא נאמר? ברכת דן. מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. רמיזות של בתהילים לשמשון. כן? לשמש שם אוהל בהם, חתן יוצא מחופתו, זה בדיוק, כן, בחתונה שלו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. ואז אולי גם האל נסתר נחמתו, זה תרתי משמע.
מה זה לרוץ אורח?
לרוץ אורח זה לרוץ בדרך, אבל זה גם רומז לשיפון עלי אורח של דן.
מה שאומר שם...
שחזל דורשים את זה על שם שם כמובן. ההמשך הוא היפה פה. כי דוד המלך אומר, אחרי הפסוק הזה כתוב תורת השם תמימה משיבת נפש, יראת השם תאורה עומדת לעד, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. אמרו יפה. מה בעצם אולי הפרק אומר? אולי הפרק אומר דבר, דוד המלך אומר דבר כזה, תאורה. שמשון הגיבור באמת, זה סיפור לא יומן, זה התבטאות של גבורה אדירה, שהוא הורג את האריה, יסיס כגיבור לרוץ רוח, מקצה השמיים מוצאו, באמת חזק מאוד. אבל יש דבר אחד שהוא יותר קשה מזה, ואולי גם יותר מתוק מזה. כן, ללמוד תורה. זה יותר קשה מאשר הגבורה הפיזית. כן? מתוקים מדבש ונופת צופים. כן? זה יותר מאותו דבש ששמשון רודה מפלישתים. דוד המלך יודע, הוא ניסה גם את זה וגם את זה. אז הוא זה שיכול להגיד, אחר כך הוא אומר מפורש, גם עבדך נזהר בהם ושמורה מכירו.
הוא הכה את הארי ואת הדור.
כן, הוא הכה את הארי ואת הדור, אבל הוא גם תורת השם תמימה משיבת נפש, הוא היה בשני המקרים. יפה, נעצור בזה, כי אני צריך למהר, אני כבר מאחר.
אחלה הכנה לכפיר.
בדיוק, כפיר, בדיוק, דיברנו, אתה רואה כל הכנה לצבא, שללמוד תורה זה יותר מאשר גבורה פיזית, הכל אמרנו. בדיוק, שיעור מתאים.
תכניס זה לתקיעה.
בכל זאת תערבו כמה פלישתים, אתה יודע?
מה שיוצא. לא יש כוח שזה אמרה. לא באשקלון.
איפה שיוצא?